במתן תורה וכדרכנו בקודש בכל שנה, אם ירצה השם בימים הסמוכים למתן תורה, לעסוק באחד ההלכות ששייכות ללכות תלמוד תורה. האמת שהלכות תלמוד תורה אדם צריך ללמוד אותם בכל יום ביום, והייתה תקופה ארוכה שזה היה הספר מוסר שלי, שכל יום הייתי עומד כשעה רמב״ם ללכות תלמוד תורה, וחוזר וחוזר וחוזר, הדור בה והדור בה, הדור בה והדור בה דקול הבא, כי זה היסוד המצווה הגדולה מכל המצוות שבתורה, זה מצווה תלמוד תורה, וכל חפציך לא ישבו בה, כמו שכתוב בירושלמי במסכת פאה פרק א' הלכה א', ובהזדמנויות שונות התעסקנו בהרבה סוגיות בהלכות תלמוד תורה, ובאחד הסוגיות המפורסמות ביותר בעניין של תורה לשמה, גם בזה התעסקנו הרבה בדברי הגמרא במסכת פסחים בדף נ' עמוד ב', הגמרא הזו כפולה בשבע מקומות, גם במסכת נזיר בדף כ' ג', גם במסכת סוטה בדף כ' ב', גם במסכת סוטה בדף מ' ז', גם במסכת סנהדרין בדף ק"ה, גם במסכת הוריות דף י, וגם במסכת ערכים דף ט"ז, וגם בתוספות בברכות דף י"ז עמוד א', ומסכת תענית דף ז עמוד א', ואידך זיל גמור, רבותינו העריכו הרבה הרבה בסוגיה הזו שלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. הרבה גדרים נאמרו בה והתעסקנו בה רבות, והפעם אנחנו מדברים בה בהיבט שונה לחלוטין, והשאלה שבה נתעסק, וזה יהיה חלק הארי בעזרת השם של השיעור, אנחנו היום נתעסק מתוך תשובה שכתבתי לפני כמה שנים בעניין הנאה מדברי תורה. האם יש איזשהו חיסרון לאדם שבא ללמוד תורה? הוא יודע הרי שהתורה הקדושה יש בה תכסיס וסגולה של הנאה ומתיקות, כמו שאומר אור החיים הקדוש פרשת כי תבוא בפרק כ"ו פסוק י"א, אלמלא בני האדם היו מרגישים את מתיקות וערבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. האם כאשר אני יודע שזה מסגולת התורה, האם מותר לי ללמוד תורה על מנת להנות מלימוד התורה, או שיש בזה איזשהו פגם ואיזשהו חיסרון בתורה שהיא נקראת תורה שלא לשם שמיים? זה יהיה כותרת השיעור, וזה יהיה הסוגיה שאנחנו נלמד בה, אם כי שנראה לכם שזה דברים של פשוטים מאוד. עכשיו אנחנו ניכנס לעובי הסוגיה ותראו שהדברים הם לא פשוטים בכלל. וראשית לכל הסוגיה זה דברי הגמרא במסכת נדרים. היום אנחנו נפתח את הגמרא הזו בכמה מקומות במסכת שלה. במסכת נדרים בדף סמך ב' עמוד א', שם הגמרא אומרת ככה, תניא, כתוב בפסוק, לאהבה את אדוני אלוהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו. שלא יאמר אדם אקרא שיקראו לי חכם. לא יאמר האדם אני אלמד תורה נביאים וכתובים, ואז אם אני אדע אפילו בספר דניאל ובעזרא ובנחמיה ובדברי הימים, יגידו לי, או, איזה חכם אתה, יופי, אתה יודע את כל תורה נביאים וכתובים. אשנה שיקראו לי רבי, אשנה, כלומר, ילמד את כל שישה סדרי משנה, הוא יהיה בקי בהם, על מנעת שיקראו לו רבי, הוא יודע להסביר להם אפילו במסכת עוקצין. למדו בגמרא בהוראיות דף ג' עמוד ב' שרבן שמעון בן גמליאל היה נשיא ישראל, לא הכיר במסכת עוקצין עד שבא אותו תלמיד ולימד אותו. השנן, זה הכוונה, השנן תלמוד, שהרי בהתחלה זה תורה, ואחר כך זה משנה, ומהמשנה יבוא התלמוד, שזה הסברות להלכות שנלמדות מהאבות. יש את האבות ויש את התולדות, האבות זה המשנה, והתלמוד זה התולדות שלה. השנן תלמוד בשביל שיהיה זקן וישב בישיבה. אם אני אשב ואני אשנן את כל השס, אני אדע את הבבלי, אני אדע את הירושלמי, ככה אני אהיה ראש ישיבה. ראש ישיבה מקבל כבוד, ראש ישיבה מקבל ממון. רש"י כותב במסכת סוטה דף מ עמוד א', שדרך הוא כאשר היו ממנים אדם לראש ישיבה, היו משמנים אותו, ככה משמע במסכת הוריות גם בדף י עמוד א'. אז מה? אז למה נלמד תורה? אלא למד מאהבה, אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבוא. אתה צריך ללמוד תורה, אני צריך ללמוד תורה, כולנו מתוך אהבת השם. ועל ידי שאתה תלמד תורה מתוך אהבת השם, דע לך, בסוף גם תהיה חכם, בסוף גם יקראו לך רבי, בסוף גם תהיה זקן ויושב בישיבה. מאיפה למדו את זה? שנאמר, כושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך. ואומר דרכיה דרכי נועם, ואומר עץ חיים אל המחזיקים בה ותומכי המאושר. כותב הר"ן במסכת נדרים דף סמך ב' עמוד א' על הדף, אומר הר"ן, כלומר לא תכוון להנאתך, אלא כדי שיהיו שגורים בפיך. כלומר, שאתה לומד את התורה, אנחנו לומדים את התורה לא בשביל להנות ממנה. זאת אומרת, נכון שהתורה היא גורמת הנאה. הייתכן שאדם יאכל שוקולד ולא ירגיש מתיקות? נכון שמתכסיס של לימוד התורה, האדם, התורה היא מביאה לו הנאה. ותכף אנחנו נסביר איזה הנאה באה לו, הנאה לגוף, הנאה לנשמה, האם מוכרח שיבוא לאדם הנאה? אבל הפשטות היא שזה מוכרח כך, שכאשר אדם לומד תורה הוא נהנה, או בשעת הלימוד ממש כבר נגרם לו הנאה מלימוד התורה, היה לפני כן עצוב, באה התורה, פיקודי השם ישרים משמח אליו ומשמחת אותו, והוא מרגיש הנאה צרופה ומתיקות עצומה שיש בתורה, או שאחרי שהוא סיים את הלימוד, כגון שהיה לו ערמות של קושיות בשעת הלימוד, בהתחלה היה לו קשה, אומר, מה זה הסוגיה הזו? הכל קשה לי. פתאום כשסיים את כל הסוגיה ולמד, מרגיש הנאה ומתיקות, כמו שנראה תקף עוד מעט בביאור נוסח הברכה של וערב נעשם אלוהינו, על מה זה חוזר. אז כך מסביר הר"ן, לא תכוון להנאתך אלא כדי שיהיו שגורים בפיך. כלומר, נכון שהתורה גורמת לך הנאה, אבל לימוד התורה שאתה לומד אותה, אל תכוון בה לשום הנאה. הנאה שבאה לך מאליו, נו, שתבוא לך הנאה, כי מוכרח שיבוא לך הנאה. אבל אל תלמד תורה על מנת שיבוא לך ממנה הנאה. ככה פשטות דברי הר"ן. אבל אפשר לדחות ולומר שזה לא כוון, לא כוונת הר"ן, אלא לעולם באמת אין חשש ללמוד תורה על מנת שהתורה תביא לי הנאה. ומה שהר"ן כותב, כלומר לא תכוון להנאתך, זה חוזר על מה שהגמרא אמרה, אם הוא לא קורא על מנת שיקראו לו חכם, ולומד משנה על מנת שיקראו לו רבי, ומשנן תלמוד על מנת שיהיה ראש ישיבה, זה הנאה שאמרו לך חכמים, אל תלמד לשם הנאה כזו. כלומר, אני עכשיו לומד על מנת שיקראו לי חכם ורבי. לא, על זה החכמים אמרו למות תורה מאהבה, תלמד את זה אך ורק מאהבת השם, כדי שדברי תורה יהיו שגורים בפיך. למה? כי אם שלחה אדם, אל תגמגם ותאמר לו, כמו שהגמרא דורשת במסכת קידושין דף למד עמוד א' למטה. אבל לבוא ולשלול ללמוד תורה על מנת שהתורה תביא לי הנאה, שעכשיו אני ארגיש מתיקות, מאיך הייתי לבוא ולאסור כזה דבר? ולכן מה שהר"ן כתב, שללמוד תורה לא לשם הנאה, זה הכוונה לשם הנאת כבוד, לשם הנאה שיבואו ויכבדו אותך, זה אסור לך ללמוד תורה, זה לא דרכה, זה לא הדרך לצמוח ולגדול בתורה. ולכן, על זה אמר הר"ן, לא תכוון להנאתך. כלומר, תלמד תורה לשם שמיים, ולא על מנת הנאה שיבוא לך כבוד ממנה. אבל הנה חינמי, ללמוד תורה, שהתורה עכשיו, אני נהנה ממנה, כמו שאני אוכל עכשיו דבר טעים לי, בטח שזה לכאורה מצוין ללמוד ככה, ולמה שנבוא ונאמר שלא ללמוד בצורה הזו? אז למה באמת יש לומר בצד לצדד שלא ללמוד בצורה הזו? בגלל המהר"ל. המהר"ל מסביר שמה בחידושי אגדותיו במסכת נדרים דף ס"ב עמוד א', שמה זה נקרא ללמוד תורה מאהבה? אומר המהר"ל שכל לימוד תורה שאדם לומד אותו לא לשם אהבת השם, הלימוד תורה לא יעשה בו דבקות. כשאני לומד תורה, התורה מה גורמת לי? לדבוק באורו יתברך. וזה הפסוק אמר, לאהבה את השם אלוהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו. כאשר אני שומע בקולו ומקיים את מצוותו של ודיברת בם, בדברי תורה ולא בדברים בטלים כמו שהגמרא דורשת ביום י"ט עמוד ב', כאשר אני בא ומקיים את מצוות לימוד תורה כהלכתו, ממילא מה התכלית של לימוד התורה? מה היא תביא אותי? היא תביא אותי לידי דבקות בקדוש ברוך הוא. זה דברי הגמרא בברכות י"ז עמוד א', תכלית תורה, תשובה ומעשים טובים, שעל ידי שאני לומד תורה אני מתבונן במעשים שלי, בדרכים שלי, ובכך אני עולה ומתעלה להגיע לאהבת השם ולדבקות בקדוש ברוך הוא, שזה העיקר, להגיע לדבקות בבורא עולם. ככה הרמח"ל מסביר, שמחר יום ההילולה שלו, הרמח"ל כותב שאדם לומד תורה, התכלית היא להביא את אור השם לנשמה, שהאור השם נמצא בתוך התורה, שיסתכל באורייתא וברא עלמא, שכל אורו יתברך היה גנוז בתוך התורה, ועל ידי שאני עוסק בתורה ממילא אני מביא אור לתוך הנשמה. מה זה גורם לי אור לתוך הנשמה? אני נדבק בקדוש ברוך הוא, ואני לא חפץ בחיי הבלי העולם הזה. ככה המהר"ל מסביר, כי האהבה אל השם יתברך היא הדבקות בו יתברך, כי כל אהבה דבקת האוהב בנאהב, ואי אפשר שתהיה כי אם על ידי לימוד תורה מאהבה. הדמיון של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא זה דמיון של חתן וכלה, זה דמיון של איש ואישה. באיש ואישה כתוב בפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. אומר המהר"ל, איך אדם מגיע למושג הזה של דבקות? דבקות זה כאשר האדם לומד תורה מתוך אהבה. אני אוהב את אשתי, ואז ממילא על ידי שאני אוהב אותה אני מגיע להידבק בה. ככה זה בלימוד התורה. על ידי שאני אוהב את התורה, כשיש לי אהבת התורה, ממילא אני זוכה להגיע לידי דבקות בקדוש ברוך הוא. כי איך אפשר להידבק בבורא העולם? הלא יש אוכלהו. כדברי הגמרא במסכת כתובות דף קי"א עמוד ב'. אבל על ידי לימוד התורה, ששם גנוז שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כאורייתא שמיה דקודשא בריחו, על ידי זה אני זוכה להגיע לאהבת התורה. וככה כותב המהר"ל בלשונו, ואם ילמד תורה לשום כוונה אחרת, לא יקנה על ידי התורה הדבקות בו יתברך שהוא האהבה. וכדכתיב לאהבה את השם אלוהיך על דבקה בו. ואם למד תורה לא מצד אהבת התורה רק לכוונה אחרת, אין קונה על ידי התורה אהבת השם יתברך. מה כתוב במהר"ל? שאם אדם לומד תורה לא לשם הכוונה שאני לומד תורה בשביל להגיע לאהבת השם ולדבקות בו יתברך, אם יש לי כל כוונה אחרת, אז ממילא אני לא מקיים את מאמרו יתברך במצוות לימוד תורה. כי התכלית של מצוות לימוד תורה להגיע לאהבת השם ולדבקות בו יתברך. וכאשר אני לא לומד תורה על מנת להידבק בו, שזה אהבת השם, ממילא אני לא קונה את התורה ואני לא קונה את אהבת השם יתברך. זאת אומרת, מבואר בדברי המהר"ל להדיא, יש שם המהר"ל, הוא קטע ארוך, אני הבאתי קטע קצר ממנו, מי שירצה ירחיב את הדברים, במהר"ל מפראג בחידושי אגדותיו במסכת נדרים דף ז"ב עמוד א', שמדוקדק מלשונו שכל הדבקות בהשם יתברך על ידי התורה זה רק אם הוא לומד את התורה מצד שהוא אוהב את התורה, שעל ידי שהוא אוהב את התורה הוא דבק בו יתברך, ולא מצד איזושהי כוונה. אז אולי אם יש לי כוונה אחרת שאני רוצה להנות מדברי תורה, וזה המטרה שאני לומד, ולא על מנת להידבק בקדוש ברוך הוא, אז לכאורה זה חיסרון בלימוד התורה. אבל גם זה לא נכון. למה? כי מה שהמהר"ל מתכוון בלשונו, ואם ילמד תורה לשום כוונה אחרת, מה הוא מסביר? הוא מסביר את דברי הגמרא שם בנדרים. והגמרא על מה קאה? הגמרא על מה מסבירה את זה? על כאשר הוא רוצה להיות ריבי, הוא רוצה להיקרות חכם, הוא רוצה להיות ראש ישיבה, שיגידו לו, אתה זקן ויושב בישיבה. כזה, באופן כזה, זה נקרא שהוא לא לומד תורה על מנת להידבק בקדוש ברוך הוא. אבל אדרבה, כאשר אני אומר, אני לומד תורה על מנת להנות מדברי תורה, ועל ידי שאני אהנה בתורה, אני אשקוד בתורה, וככה על ידי שאני אהנה, התחדשו לי חידושי תורה, אני ארגיש שהמקום הכי טוב בשבילי זה בית המדרש. מה יותר טוב מזה? בטח שאני אגיע מזה לאהבת השם. ולכן לכאורה לפי הדברים האלה אין שום חיסרון ללמוד תורה על מנת ליהנות. וככה לכאורה יש משמעות גם בדברי הרמב״ם וגם בדברי הרמב״ן. הרמב״ם בספר המצוות בעשה ג' והרמב״ן בספר המצוות בשכחת העשים מצוות תתוו. כשהרמב״ם מדבר על אהבת השם, הוא כותב כך, שציוונו לאהבו יתעלה, וזה שנתבונן ונשכיל מצוותיו ופעולותיו עד שנשיגהו. שימו לב למילים של הרמב״ם. ונתענג בהשגתו תכלית התענוג, וזאת היא האהבה המחויבת. ועל זה הוא מביא את הספרי, שאנחנו אומרים כל יום בקריאת שמה, ואהבת את השם אלוהיך. אז אומר הספרי, אין יודע כיצד אוהב את המקום. איך אני מקיים את מצוות אהבת השם? תלמוד לומר, והיו הדברים האלה, על שאנוכי מצווך היום, על לבביך. שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם. כלומר, על ידי שאני לומד את התורה ומתבונן במושכלות, אני מתבונן בשכל. אומר, על ידי זה תתעמת לך ההשגה ויגיע התענוג, ותבוא האהבה בהכרח. על ידי שאני מתבונן במצוותיה של תורה, על ידי שאני מעמיק בלימוד התורה מתוך אהבה, על ידי זה שאני מתבונן ואני מתענג בלימוד התורה, מה גורם לי הערבות והמתיקות הזאת? זה גורם לי אהבת השם. אז איך אני מקיים את אהבת השם ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך? על ידי היו הדברים האלה, על לבבך. על ידי שאני שם את דברי התורה על ליבי, ואני מתבונן, ההתבוננות מה גורמת לי? עונג, תענוג, כמו שיש עונג שבת. יש עונג בלימוד התורה, על ידי שאני מתענג בלימוד התורה, ובמושכלות שאני מתבונן, איזה מצוות יש בה, מה אני מרוויח מכל מצווה, כל מצווה אני מעמיק בשורש שלה, ללמוד אותה ולהבין בה, על ידי זה אני מתענג, התענוג גורם לי אהבת השם, אהבת התורה ואהבת המצוות, כי אני מבין כמה גדול השם שנתן לנו כל מצווה, ובכל מצווה ומצווה שבתורה, כמה חלקים וכמה פרטים יש בה. זאת אומרת, רואים ברמב״ם שעד רבה, ההנאה שאדם יהנה בדברי תורה, היא זו שתגרום לו התעלות לאהוב את השם. ואם ברמב״ם אתה צריך לדייק את זה, ברמב״ן זה כתוב מפורש. הרמב״ן כותב, ככה מצאתי ברמב״ן, הרמב״ן כותב לגבי ברכות התורה. הרמב״ן, זה הרמב״ם בספר המצוות עשה גימל. עכשיו הרמב״ן בספר המצוות בשכחת העשין תתוו, שם הוא כותב דבר פלא. ברכת המזון, מתי אני מברך? אחר האכילה. למה אני מברך? כי נהניתי, אכלתי ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוהיך. ואז הגמרא אומרת שהוא שבע מברך כשהוא רעב, לא כל שכן. והגמרא דנה לגבי ברכת המזון לפניה, מאיפה לומדים? הגמרא אומרת שלומדים את זה לכאורה מסברה, כי אם אתה לומד ואכלת וסבעת וברכת, שיש לך פסוק מפורש, אם אחרי שאתה שבע ונהנית, אז אתה מברך. כל שכן לפני שאתה נהנה, אתה צריך להודות להשם. אומר הרמב״ם, כמו שבברכת המזון אתה לא תברך אם לא אכלת. רגע, אבל כתוב בפסוק, יש לך דין של מצוות ברכת המזון מדאורייתא. אני גם אם לא אכלתי, הייתי בצום היום, אני מברך ברכת המזון. אדוני, אם תברך ברכת המזון בלא שאכלת ולא נהנית מהאכילה, ברכה לבטלה. מבואר ברמב״ן יסוד עצום, ועוד מעריך בו בעזרת השם בהזדמנויות אחרות, אבל לענייננו, אומר הרמב״ן, אותו דבר ברכות התורה. אם אדם לומד תורה ולא נהנה מדברי תורה, הרי שברכת התורה אצלו קרוב להיות ברכות לבטלה. כי ברכות התורה זה ברכה של ברכת שבח והודעה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. על מה אתה מודה לבורא העולם? על זה שנתן לך את התורה. אם ברכת המזון אתה לא יכול לברך כאשר לא אכלת ולא נהנית, ואם ברכת הרי זה ברכה לבטלה. אותו דבר בברכות התורה, איך אתה יכול להגיד אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ואתה לא נהנה מדברי תורה? הרי תורה צריך להנות בה כמו אכילה שאתה צריך לאכול ולהנות בה. תראו לשון הרמב״ם, שנצטווינו להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתיתו תורתו אלינו, והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננהל חיי העולם הבא. וכאשר נצטווינו בברכה אחר כל האכילה, כן נצטווינו בזו. כלומר, כשם אומר הרמב״ן שאי אפשר לברך ברכת המזון אם אדם לא אכל, אותו דבר אתה לא יכול לברך ברכות התורה אם אתה לא נהנה מדברי תורה. מיד תקשו כולם, הרי בברכת המזון אני מברך ברכת המזון אחרי שאכלתי, ואילו בברכות התורה מה אני מברך? לפני שאני אכלתי. אז אנחנו נראה להלן שהלבוש כותב, ואחריו כמה כתבו בסימן למזיין, באור החיים, שברכות התורה שאנחנו מברכים יש בה שני ברכות. ברכה אחת אנחנו מברכים על הלימוד תורה העכשווי, ברכה שנייה אנחנו מברכים על הלימוד התורה שלמדנו אתמול. על זה שלמדתי אתמול תורה אני בא היום בבוקר ומברך ואומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה ללימוד התורה של אתמול. עוד מעט אנחנו ניגע גם בעזרת השם בחלק הזה. בכל אופן ראינו את הר"ן, ראינו את המהר"ל מפראג, ראינו את הרמב"ם בספר המצוות שכותב מפורש שצריך שאדם יהיה לו תענוג בלימוד התורה, וככה מבואר גם ברמב"ן שעכשיו למדנו בשכחת העשים מצוות אתוון, שעד רבה שהוא מגדיר יותר מכולם לפי מה שלמדנו עד עכשיו, שברכות התורה זה כמו ברכת המזון, ודווקא אני מברך ברכת המזון אחר שנהניתי מן האכילה, אחרי שאכלתי. אותו דבר גם לימוד תורה שאני לומד ולא נהנה, הרי זה חסר בברכות התורה, חסר בהגדרה של מצוות לימוד תורה, כי מצוות לימוד תורה צריכה להיות מתוך הנאה, וככה נוסח הברכה שהחכמים תקנו בברכות דף י' עמוד ב', מה תקנו לנו שמה? והערבנה השם אלוהינו את דברי תורתך בפינו. מה זה והערבנה? שהתורה תהיה מתוקה לנו, תמתיק לי את לימוד התורה. זאת אומרת, למה החכמים, אם באמת היה איסור ללמוד תורה על מנת להנות מדברי תורה, החכמים לא היו מתקנים את הברכה של וערבנה השם אלוהינו את דברי תורתך בפינו. על כורכך באמת, שלא רק שאין איסור ללמוד תורה על מנת להנות, אלא שיש חיסרון כאשר אני לומד תורה ואני לא נהנה. אם אני לומד סוגיה ואני לא נהנה מהלימוד, עד רבה, הרי שיש חיסרון בהגדרה של מצוות לימוד התורה. כי כאשר אני נהנה מדברי תורה, אז אני לומד יותר טוב, והחשק הוא יותר טוב, והשמחה והנאה בלימוד התורה, הרי הם קניין גדול מקנייני התורה, וכך כותב גם רבי חיים מוולוז'ין בספרו רוח חיים על פרקי אבות. אלא מה? מה שיש לדון בזה ממשנה מפורשת. המשנה אומרת במסכת נדרים, דף ממחת עמוד א', המשנה אומרת שם, אם יש שניים שאחד רוצה להדיר את חברו הנאה, רובן רוצה להדיר את שמעון, הוא רוצה להדיר אותו ממנו, אחד הדברים שהוא אומר לו, אתה מודר הנאה, אני רוצה להדיר אותך הנאה מן הספרים. מה הכוונה? בזמן התלמוד, בזמן חז"ל, הרי לא היה ספריות כמו שיש בימינו, הכל היה צריכים לכתוב, בין ספרי תורה, בין כתבי שאר כתבי הקודש, היו צריכים לבוא ולכתוב אותם. ולכן, כאשר היו כותבים את הספרים, זה היה חלק מהשותפות של כל בני העיר. וזה כתוב בתוספתא שהיו כופים את בני העיר בשביל שיתנו לצורך קניית הספרים. ברגע שאני צריך להביא עכשיו סופרים שיכתבו תלמוד, משניות, חומשים, תוספתאות, ברייתות, כל זה, מאיפה תממן? כל בני העיר הם צריכים לממן את הכתיבת הספרים של העיר. ולכן, אם אני מימנתי ואתה מימנת, יש לנו שותפות בספרים האלה. היות ואתה ואני שותפים, אני יכול לבוא ולאסור עליך להנות מהספרים האלה. נכון שלך יש בו חלק בספרים האלה, אבל גם לי יש חלק, ולכן את החלק שלי אני יכול לבוא ולאסור עליך לקרוא. ככה כתוב במשנה במסכת נדרים. יש מהראשונים שהסבירו הכוונה ספרים על ספר תורה, יש מהראשונים שהסבירו הכוונה על שאר כתבי הקודש, אבל הדין אותו דין. הרשב"א בתשובה, וככה כותב מרן הבית יוסף בבדק הבית ביורי דעה בלכות נדרים מסימן רש כ"ד, משמיט במשנה את התיבת נדרים, את התיבה ספרים, אבל במשנה שלנו בנדרים ממחת עמוד א' כן כתוב ספרים. מה למדנו מפה? שראובן יכול לאסור על שמעון שלא לקרוא בכתבי הקודש, וככה נפסק להלכה ביורי דעה בסימן רש כ"א סעיף י"א. וכאן השאלה צועקת, יש לנו כלל ברזל בתלמוד, ככה למדנו, שמצוות לאו ליהנות ניתנו, זה כלל ברזל. ככה הגמרא לימדה אותנו את היסוד הזה במסכת ראש השנה בדף כ"ח עמוד א', ככה למדנו במסכת סוכה בדף כ"א עמוד ב', בדף ל"א עמוד ב', ככה הגמרא הביאה בכמה מקומות את היסוד הזה, שיש לנו דין של מצוות לאו ליהנות מאיתנו. ככה הגמרא למדה במסכת עירובין דף למד א' עמוד א'. ועוד מקומות, יבמות קוף ג', עוד הרבה מקומות. מה הכלל הזה אומר? מה זה מצוות לאו ליהנות מאיתנו? למשל, אם עכשיו אני מודר הנאה מן השופר, איך אני אקיים מצוות תקיעת שופר בראש השנה? אומרת הגמרא בראש השנה דף כ"ח, מצוות לאו ליהנות מאיתנו, ולכן אפילו שאני מודר הנאה מן השופר, תקיעה של מצווה מותר לי לשמוע. שימו לב שאמרתי מותר לי לשמוע ולא אמרתי מותר לי לתקוע, תקף ניגע בזה. בהמשך אנחנו ניגע בזה. אבל בלי נדר, אם יהיה זמן. אבל כתוב מפורש בגמרא שאדם שמודר מעברו, עכשיו זה נגיד מודר הנאה משופר. אותו דבר אומרת הגמרא, אם עכשיו אני מודר הנאה ממך, מותר לי לבוא לבית הכנסת לשמוע ממך כל השופר? כן. הרי אני נהנה מזה שאתה משמיע לי כל שופר, ועכשיו אני נהנה מהמצווה. הנה, עכשיו אני מקיים מצוות השם, מצוות תקיעת שופר, ביום הראשון של ראש השנה. אומרת הגמרא, ההנאה שאתה נהנה היא לא מוגדרת כהנאה. למה? כי מצוות לאו ליהנות מאיתנו. עוד דוגמה הגמרא אומרת בעירובין למד א' עמוד א', אם עכשיו אני צריך לערב, לעשות עירוב, 2,000 אמה, בשביל שיהיה אפשר ללכת לכאן ולכאן. מותר לי לקחת עירוב, לשים אותו בבית הקברות על קבר, ואף על פי כן, העירוב מועיל. הרי קיים עליהם שאסור ליהנות מן הקברים. אם אסור ליהנות מבית הקברות, אסור ליהנות מקברים, איך מותר לי לקחת עירוב ולשים אותו על קבר? אומרת הגמרא בעירובין למד א' עמוד א', אותו כלל שאמרנו, מצוות לאו ליהנות מאיתנו. מה פירוש מצוות לאו ליהנות מאיתנו? המצווה לא נחשבת כהנאה. למה באמת המצווה לא נחשבת כהנאה? רש"י כותב כמה הגדרות, רש"י יותר הגדיר את זה בפעמיים, שתי מקומות בש"ס, גם בסוכה בדף למד א' עמוד ב', גם במסכת ראש השנה כ"ח עמוד א', רש"י כותב בראש השנה כ"ח עמוד א', לא ליהנות מאיתנו לישראל להיות קיומם להם הנאה, אלא לעול על צוואריהם ניתנו. התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן, זה לא על מנת שאתה תהנה מהמצווה, אלא על מנת שזה יהיה לך כעול עליך. זה מזכיר לי, אם אתם זוכרים כולם את הסוגיה של שומר עבדה, שנכון, אם כשומר חינם או כשומר שכר, לפי רב יוסף, בבבא קמא דף נ"ו סוף עמוד ב', גם במציאה כ"ט, למה זה שומר עבדה כשומר שכר יש לו דין? שאז הוא פטור. אם הוא כשומר שכר אז הוא חייב בגנבה ועבדה. למה שומר עבדה כשומר שכר? הטעם, אז, טעם אחד כי יאיב ריפת עליהם, באו ריפת, אבל מה הטעם השני הגמרא אומרת שם? בגלל שהתורה חייבה אותך לבוא ולהשיב את העבדה. אז תרצה או לא תרצה, החיוב רובץ עליך. זה אותו, על אותו משקל. אומר רש"י בראש השנה כ"ח עמוד א', המצוות לא ניתנו להנאה, אלא לעול על צוואריהם. כן? אותו דבר, אם עכשיו יש פה קורבן, בהמה, קורבן עולה. אני עכשיו באתי והקדשתי את הקורבן הזה ואמרתי, הרי הקורבן הזה, הרי זה עולה. באתי, עוד שהבהמה היא חיה, קצצתי מהראש של העולה, מהראש של הבהמה, קצצתי את השופר. ועכשיו עשיתי מהכבש הזו, מהכבשה הזו, לקחתי ועשיתי שופר. אם אדם הקדיש דבר והוא לוקח אותו, מה הוא נקרא? מועל בקודשים. בכל זאת, אני יכול לקחת את השופר הזה ולתקוע בו או לא? יפה מאוד, יכול לתקוע בשופר הזה. למה? הרי זה שופר של עולה, זה שופר שהתקדש. תשובה? יפה מאוד, כי מצוות לאו ליהנות מאיתנו, אתם עריות, יופי. אתה שואל טוב, איפה מצווה בא בעבירה פה? זה שאלה נכונה, זה שאלה טובה. וכך גם כן מבואר, כן? אז זאת אומרת, גם בשופר של עולה, אני יוצא בו ידי חובת מצוות תקיעת שופר, למה? הרי אני נהנה, הנאה ממצווה לא נחשבת הנאה. אותו דבר לגבי לולב. אם עכשיו יש לולב שהשתמשו בו לצורך עבודה זרה, כגון פה היום בארץ ישראל כבר לא משתמשים בלולבים, אבל תראו למשל באירופה עד היום בהרבה מקומות שאני ראיתי, בהרבה מקומות נידחים של עיקרים וכל מיני, הטיטול של הרחובות, אפילו טרמינלים, זה על ידי לולבים. כן? על ידי לולבים, על ידי סקחים. מה הדין אומרת הגמרא בסוכה למד א' עמוד ב', אם אני לוקח לולב שהשתמשו בו לצורך עבודה זרה, כלומר, שתיתו בו בבתי עבודה זרה. דבר שהיה תשמיש לעבודה זרה, אסור ליהנות ממנו. האם אדם יכול ליטול לולב ביום, בחג סוכות, בלולב של עבודה זרה? אומרת הגמרא, אפילו שזה איסורי הנאה, כן אפשר ליטול בו לולב. יוצא וזה ידי חובה, את הנטילת לולב. למה? יפה מאוד, כמו שאומר לך נתן. אומר רשי, תראה לשון רשי, אף על גב שאיסורי הנאה הוא, דמצוות לאו ליהנות ניתנו, כלומר אין קיום מצוות הנאת הגוף, אלא עבודת עבד לרבו. אז, לא לש... אז או לשון רשי בראש השנה כפחת עמוד א' שראינו, שכותב שהמצוות הם עול על צוואריהם ניתנו, או לשון רשי בסוכה למד א' עמוד ב' שכותב, שאין קיום מצוות הנאת הגוף, אלא עבודת עבד לרבו. וככה גם המאירי מסביר, המאירי כותב גם כן שאפילו אם באה הנאה לאדם על ידי המצווה, הוא אומר, אף על פי כן, יוצא בזה ידי חובה. ואין בו, הוא לא עובר על איסור. למה? לפעמים יש מצוות שיבוא לך הנאה מהן, לפעמים יש מצוות שבא לך צער מהן. לכן הוא כותב ככה, אין ההנאה נחשבת להנאה, כיוון שהוא מוכרח לקיים את המצווה. והיות והוא מוכרח לקיים את המצווה, וזה גזרת מלך, מה זה משנה אם המצווה באה לו הנאה מגוף, לגופו, או צער לגופו? הרי היות ואני מוכרח לקיים את המצווה, אז המצווה היא לא מוגדרת כהנאה. זה בעצם הכלל של מצוות לאו ליהנות ניתנו. זה כלל ידוע, זה כלל מפורסם, ולא אמרתי את זה אלא או למי שלא מכיר, או לעורר את הלומדים. כן? יש בזה עריכות, בדברי הריטב"א, בכמה מקומות, ברשב"א, ברן, כמו למשל ברן בנדרים, בדף ט"ו עמוד ב', ששואל לגבי בעל שאמר לאשתו, הרי אני עלייך לתשמישך. מה הדין? מה הדין? אומרת הגמרא, אם אדם אמר שהוא אוסר את אשתו עליו, נגמר, אסור, אסור, לא יכול. אז הרן שואל, הרי קיום מצוות עונה זה מצווה. ואם זה מצווה, איך בעל אוסר את תשמישי אשתו עליו? הרי מצוות לאו ליהנות ניתנו. אז הרן מסביר שיש הבדל בין הנאה הרן מסביר שמה שיש הבדל בין הנאה שבא לי מתוך המצווה עצמה, לבין הנאה שבא לי מחוץ למצווה. למשל, אדם שאומר, אני נודה הנאה מן המעיין. בימות הגשמים יכול ללכת לטבול טבילה של מצווה. אבל בימות החמה לא, למה? בימות החמה, נכון, אתה רוצה טבילה של מצווה, אבל יש לך הנאה מהחיצה. אתה רוצה ללכת לרדת לסטף, אתה רוצה לרדת למושב אורה, ואם אתה בצפון רוצה להיכנס לסכנה, ללכת לתת איזה טבילה בעין הכובס, לפני שאתה הולך לרבנו הארי, וכן על זה הדרך. אז אם אתה בימות החמה, אפילו שאתה רוצה לטבול טבילה של מצווה, כגון טבילת בעל קרי, לא יכול לטבול בה. למה? הרי אני מצוות לאו לענות ניתנו. אומר הרן, מצוות לאו ליהנות ניתנו, אבל כאן יש לך הנאה על הגוף שלך. מה שאין כן, באותו דבר, אומר הרן, אותו דבר גם כן באיש ואישה. באיש ואישה לא יכול להיות שאדם לא יבוא לו הנאה לגופו. בהתי חמת מימי. וכמן שלא יכול להיות שלא יבוא הנאה לגופו, ממילא חכמים באו ואמרו שעשו. מה שאין כן לגבי שופר, לגבי סוכה, לגבי כל הדברים האלה, יש הנאה מהמצווה עצמה, שאני מקיים את המצווה, ויש הנאה שהגוף שלי נהנה מן המצווה. מצוות לב ליהנות מתנו זה דווקא אם באה הנאה מהמצווה. כן? ככה הרם שם מסביר, לא ניכנס עכשיו לכל הפלפול, בעזרת שם בהזדמנות אחרת, אנחנו כשנדבר רק על הסוגיה הזו של מצוות לב ליהנות מתנו, יש הרבה הרבה בשס מה לדבר בסוגיה הזו, כמו שתוספות כותבים לגבי חליצה למשל, אם אישה לקחה סנדל שהיא צריכה לחלוץ, אם הסנדל הזה הוא סנדל של עבודה זרה, או כן, בכל זאת, אם היא חלצה בסנדל של עבודה זרה, החליצה שלה כשרה. איך החליצה שלה כשרה? הרי אסור להנות מדבר עבודה זרה, אלא כמו שבלולב אמרנו, שלולב של עבודה זרה, אדם יכול ליטול כי מצוות לב להנות ניתנו, גם כאן מצוות לב להנות ניתנו. רגע, אבל בזה שעכשיו הוא חולץ לה, בזה שעכשיו נהיה פה מצוות חליצה, אם יש לה הנאה בזה שהיא מותרת לשוק, נכון? כותב הריטב"א, ואף על גב דעית להנאה טובה, לטלנבה, שאין הנאה מגופו של הסנדל. כשהיא לובשת את הסנדל, יש לה איזה הנאה מזה? לא, אין לה מזה הנאה. היא מעליפה ללבוש נעליים נורמליות. ההנאה שבאה לגופה זה הנאה שבאה מאליה, ולא הנאה ישירה. יש הבדל בין אם ההנאה היא עקיפה לבין אם ההנאה היא ישירה. זה אותו הבדל לגבי מעיין בין מימות החמה לבין דרשמים, וזה היה דרך אגב מה שנכנסנו. נחזור למה ששאלנו. מה השאלה שאנחנו שואלים? השאלה היא כך, למדנו במשנה בנדרים ממחת שאם אדם הדיר הנאה מחברו מן הספרים, חברו אסור לו ללמוד, הנאסר אסור לו ללמוד בספרים. לכאורה, למה אסור לו ללמוד בספרים? הרי מצוות לאו להנות מתנו, כמו שלמדנו עכשיו, בראש בעירובים דף למד א', לגבי עירוב ששמו אותו על קבר, לגבי שופר שמודר הנאה מחברו, או מודר הנאה מהמצווה עצמה, או לגבי, אמרנו, לגבי שופר של עולה, או לולב של, או לולב של, של, של עבודה זרה, כמו שכתוב בסוכה למד א', רואים סוגיות מפורשות בתלמוד, וכך ההלכה, שמצוות לאו להנות מתנו. מתרץ אחד מגדולי רבותינו הראשונים שהיה בערך בתקופת הרשב"א בפירושו למסכת נדרים דף נ"ח, קוראים לו רבנו אברהם מנהר, וזה כל מה שהבאנו זה בשביל להגיע לרבי אברהם מנהר. כותב רבי אברהם מנהר, אין מציאות בעולם שאדם ילמד תורה ולא יבוא לידי הנאה. ולא רק שאדם ילמד תורה יבוא לידי הנאה, אם אדם ילמד תורה הצורה של איכות לימוד התורה חייבת על ידי שיהיה לך הנאה בתורה. חייב שיהיה לך תענוג בלימוד התורה. חייב שיהיה לך את הערבות והמתיקות שיש בתורה. אמרנו מצוות לב להנות ניתנו. אז למה אסור לו ללמוד בכתבי הקודש? אומר הרבי אברהם מנהר, דלא שייך טעם עד מצוות לב להנות ניתנו, אלא במצווה שהיא תלויה במעשה. שכשאדם עושה אותה, אינו מתכוון לדבר הנאה, שאינו עושה אותה להנאת גופו, אלא לעשות מה שנצטווה מאת השם. למה אני יושב בסוכה? כי השם ציווה אותי. למה אני נוטל אולם? כי השם ציווה אותי. למה אני תוקע בשופר? כי השם ציווה אותי. איזה הנאה יש לי בתקיעת שופר? איזה הנאה יש לי כאשר אני מקיים שער מצוות? נכון, בסוכה יש קצת הנאה, המחנה אפרים מהיר בזה, המחנה אפרים, בהלכות נדרים בסימן קפה, הנודע ביהודה בתשובה, בתנינה סימן קוף למד ג', הבית מאיר ביורדה בסימן רשת תתבר, ועוד, העירו מהדבר, לא ניכנס לזה. אבל אומר רבי אברהם מנהר, אבל מצוות לימוד, תשמעו את לשון קודשו, שהוא עניין ציור הלב, וידיעת האמת, עיקר הציווי הוא כדי לצייר האמת, ולהתענג וליהנות במדע, לשמח לבבו ושכלו, כדכתיב פיקודי השם משרים מסמך אלף. ומשום מה חייב אבל, אסור לקרוא בתנך, כמו שכתוב במועד קטן תתבר, במועד קטן חף א', למה אבל אסור ללמוד תורה? מפני שמסמכים ליבו על כורחו. הלכך לא שייך לממר במצוות תלמוד דלא ניתן ליהנות. למה? תגיד מצוות לב להנות ניתנו, ואז נתיר לו לנאסר ללמוד בכתבי הקודש. אומר רבי אברהם מנהר, אי אפשר להגיד את זה, למה? שעיקר מצוותו היא ההנאה והתענוג במה שמשיג ומבין בלימודו. לכן כשהדירו זה את זה, אסור לקרוא בספר האוסר. למה? שעל כוחו מגיע לו הנאה מממונו. כלומר, אומר הרבי אברהם מנהר יסוד גדול, מתי אני אומר מצוות לב להנות ניתנו? בתקיעת שופר למשל, למה בתקיעת שופר אני אומר שמצוות לאו לענות ניתנו, או בנטילת לולב, או בישיבה בסוכה? כי זה שמקיים את המצווה, גם אם יבוא לו הנאה, הוא לא מכוון להנאת גופו. אלא למה הוא, למה הוא מקיים את השופר? כי הוא מחויב לתקוע בשופר. והיות וכל מה שהוא עושה זה רק בגלל שהוא נצטווה מאת הבורא ברוך הוא, לכן אפילו שהוא נאסר בהנאה, הוא יכול לקיים את המצווה בשופר. למה? כי מצוות לאו לענות ניתנו. אבל במצוות תלמוד תורה, אומר רבי אברהם מנהר, אין את הכלל הזה שמצוות לאו לענות ניתנו. למה? כי מצוות לימוד תורה כן לענות ניתנו. כי התכלית של לימוד התורה זה מה? בשביל ההנאה והתענוג. זאת אומרת, אומר רבי אברהם מנהר, אל תלמד תורה כאשר אתה לא נהנה. לאו לממרא שאסור ללמוד בצורה הזו, אם אדם לא נהנה שלא שלא ילמד, לא זה מה שהוא מתכוון. אבל הוא אומר שאין ללמוד תורה בלי הנאה ותענוג. כלומר, זה לא התכלית של מצוות לימוד תורה. תכלית של מצוות לימוד תורה, עד רבה, כאשר אני לומד ואני מתענג מהלימוד, אז התענוג שיש לי, בין במקורות, בעשירות של המקורות, בין בסברות, בהבנה, בעומק, בפלפול, בחדווה של התורה, או כשאני מעיין, כשאני לומד, מה קורה? ואני נהנה, כשאתה נהנה, אתה מתחיל לחדש בתורה. ברגע שאתה מחדש חידושי תורה, נהיה לך משיכה לתורה, ואז אתה יותר לומד תורה, וזה התכלית. התכלית של מצוות ללמוד תורה, כמה ללמוד, כמה שיותר. בהם נגע אומם בלילה. איך אני אגע בהם אומם בלילה? כאשר אני ארגיש את מתיקות התורה. איך אמר דוד המלך? מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. מה הוליד את הכל היום משיחתי? אהבת התורה, שכשדוד המלך למד תורה, הוא למד תורה כאשר הוא נהנה בתורה. גם כשהוא לא היה לו הנאה, וגם כשהוא לא היה לו ערבות, גם בדברים שהוא לא חידש בתורה, הוא למד תורה. כמו שכותב מפורש, הגאון המקובל, רבי מנואל החיריקי, השם יקום דמו, בספרו חזה ציון. אבל לימוד התורה, תכליתה, זה כאשר אני נהנה מלימוד התורה. דומה לזה, גם כותב רבי אברהם מנהר, במסכת נדרים, דף ט"ז עמוד ב'. מה קשה לנו על זה? מה שקשה על זה, ממשנה מפורשת בנדרים. כתוב שאם עכשיו אני מדיר הנאה ממך, האם אני יכול ללמד אותך מדרש? כן. אומרת המשנה, אני יכול ללמד אותך מדרש. הילדים שלך, הם הבנים שלך. עכשיו אני אומר, אני מדיר הנאה ממך. מדיר אותך הנאה ממני. אני יכול ללמד תורת הילדים שלך? כן. למה? אומר הרן במקום שם בנדרים דף למדי עמוד ב', כי מצוות לאו לענות ניתנו. מה רואים? שגם בלימוד תורה אומרים את הכלל של מצוות לאו לענות ניתנו. אז מה רבי אברהם מנהר רוצה? מצד אחד מה אנחנו אומרים? שאם עכשיו אני מדיר הנאה את חברי מללמוד תורה בספר שלי, יש לי פה ספר, נאסר. מצד שני, אם אני מודר הנאה ממך, מדיר אותך הנאה ממני, בכל זאת מותר ללמד אותך תורה. מה ההבדל בין אם אני מלמד אותך תורה בעל פה, לבין אם אתה לומד תורה מתוך הספר שלי? למה ללמד אותך תורה בעל פה מותר לי? ואילו ללמוד תורה מתוך הספר אסור. הרי לכאורה, אם אני אומר שבלימוד תורה יש לי דין של מצוות ליהנות ניתנו, אז מה ההבדל בין ספרים לבין לימוד תורה בעל פה? מה ההבדל בזה? חשבתי בזה כמה חילוקים, מפאת הזמן אני אקצר, אני אגיד לכם מה שכותב התז. מצאתי לתז ביורה דעה בסימן רש חף א', בסעיף קטן מ' וגם בסעיף קטן מ' ג' שעומד בדיוק על הקושייה הזו. אמנם הוא לא הביא את רבי אברהם מנהר שעדיין לא נתפס בימיו, אבל הוא מעצמו מחשבן את כל החשבון שעשינו, ואז הוא מתרץ חילוק פשוט. יש למישהו חילוק? או, יפה מאוד, זכית לכוון לתז. יפה מאוד, יפה, זכית לכוון לדברי התז. התז אומר, בספר, ברגע שאתה משתמש בו, הספר מתקלקל. הספר מתקלקל, והיות והספר מתקלקל, אין לי חיוב לבוא ולהשאיר לך ספרים. נמצא שכאשר אתה משתמש בספר שלי, יש לך מזה הנאה ממונית, כי אני יכול להזכיר את הספר למישהו בזמן הזה. אבל בלימוד תורה שאני מלמד לאחרים, מה אני מקלקל בזה? ועוד, הרי יש לנו דרשה מפורשת שם בנדרים למדזיין. מה אני בחינם, אף אתם בחינם, הרי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי ללמד תורה. יש מצוות ללמוד ויש מצווה ללמד. מכלל לימוד התורה זה ללמד תורה לאחרים. הרי שאני לא יכול לבוא ולאסור את המודר הנאה ממני שאני לא אלמד את התורה. הרי בא הנאה, נכון, בא הנאה, אבל זה הנאה בעל כוחו. כך מסביר התז ליישב את הקושייה בין הדברים. ככה התז מסביר מה ההבדל בין מודר הנאה מספרי לבין שופר. עוד חילוק הוא מסביר. מה ההבדל בין מודר הנאה מספרים לבין שופר? בשופר, כתוב בהגאות מימוניות, וכך הובא בבית יוסף, בהלכות שופר בתו קוף פבב, שכאשר אני תוקע בשופר, מה אמרנו? שאדם שהדיר הנאה מן השופר, בתקיעה של מצווה, יהיה מותר לו. כתוב בהגאות מימוניות, מה מותר לו? מותר לו לתקוע בעצמו או מותר לו לשמוע? אומר הגאות מימוניות, מותר לו לשמוע ולא לתקוע בעצמו. למה? כי כאשר הוא תוקע בעצמו, יש לו הנאה מעצם התקיעה. לפי זה אומר התז, כאשר אני תוקע בשופר, בא לי הנאה מעצם התקיעה. מתי יתירו לי? דווקא כאשר אני שומע. אומר התז, אותו דבר גם בלימוד התורה. כאשר אני לומד תורה מפי, מפלוני, לומד תורה ממני, הוא יהיה מותר לי. אבל כאשר אני לומד בספר שלו, אני בעצמי לומד, זה דומה לאותו אדם שתוקע בשופר בעצמו, שהדבר נאסר. יש קצת חילוק בין... איך? גם בשופר של עולה, יהיה מותר לו לבוא ולשמוע. נכון, לתקוע הכוונה... נכון, קודם כל, באמת יש ראשונים שאומרים שמותר אפילו לתקוע. הגאות מימוניות, וככה התז והבית יוסף, ככה הם לומדים. באמת לגבי מה שאתה שואל לעניין מי שקולו ערב והוא שליח ציבור שהוא מודר הנאה ממנו, באמת הפוסקים שמה בהלכות נדרים העירו את ההערה הזו. איך יהיה מותר לאדם לבוא ולשמוע תפילה מאותו שליח ציבור כאשר קולו ערב ולכאורה מודר הנאה ממנו? האם גם שמה נאמר מצוות לב לענות ניתנו או לא? והראשונים כותבים שבתפילה לא נאמר, כן נאמר מצוות לב לענות ניתנו, זה לא כתורה. הרי בתורה כתב רבי אברהם מן ההר שמצוות לענות ניתנו. למה בתפילה לא ככה? כותבים הראשונים, כי אי אפשר לחיות בלי תפילה. והיות והתפילה היא רחמים והם חיי הנפש, שממש אדם צריך את התפילה, לכן אפילו שאותו שליח הציבור יש לו איתו מודר הנאה ממנו, אפילו אם הוא נהנה מכל הערב, מותר לו לשמוע את תפילתו. כי מדומה שככה המאירי ככה מסביר. תראו, זה מכוון לתז, פלוני מכוון למאירי, זה מכוון לראשונים. אדוני, אני לא יודע מה אני עושה פה, אני חושב שאני צריך ללכת לבית, לשבת וללמוד שם. תראו איזה עריות אתם. אני שמח בזה מאוד. טוב, רבותיי, מה יצא לנו מפה? תאמינו לי, אנחנו בשליש הראשון של השיעור. בוא שנספיק, אני לא רוצה לעשות לזה עוד שיעור. אני רוצה לסיים מה שנספיק, מה שהרווחתם, הרווחתם. מה יצא, רבותיי? רבי אברהם מנער. מה יצא עד עכשיו, רבותיי? יצא שראינו את דברי הגמרא בנדרים סמך ב' והרן במקום, רבנו אמר על מפרג, הבאנו את הרמב״ם בספר המצוות בעשה ג', הרמב״ן בספר המצוות בשכחת העשים תתוון, והנה לך גם רבי אברהם מן ההר במסכת נדרים, והתז באורי דעה בסימן רשחף א', שכותבים להדיה, שלא רק שמותר לי ליהנות בדברי תורה, אלא אני צריך ללמוד תורה שהתורה תביא אותי לידי הנאה. ואני חושב שהלשון הכי הכי חזקה פה בין רבותינו הראשונים זה דווקא הלשון של רבי אברהם מן ההר. כי מה הוא כתב? לימוד, מצוות לימוד הוא עניין ציור הלב וידיעת האמת, ועיקר הציווי הוא כדי לצייר האמת ולהתענג וליהנות. כלומר, דווקא לימוד התורה זה דווקא כאשר אני נהנה בלימוד התורה. בדרך הזו הולך גם כן הנתיבות המשפט בהלכות הלוואה בסימן עין ב', גם במשובב, לא כדברי הקצות החושן בסימן האם בציף קטן למדלת, ואם היה זמן היינו מרחיבים, אבל בכתובים שם הרחבנו בדברים האלה. לפי כל זה רבותיי, מובן מה נוסח הברכה. מה אנחנו אומרים? וערב נא השם אלוהינו דברי תורתך בפינו, ופיות כל עמך בית ישראל, ולי אנחנו מצאצאים 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 עמך בית ישראל, ולא מדי תורתך לשמה. מה שאלנו בתחילת השיעור? האם כאשר אני לומד תורה על מנת ליהנות, יש בזה חיסרון של השם שמיים? לא! למה? וערב נא השם אלוהינו, ומה אתה מבקש אחר כך גם? תורה לשם שמיים, רואים שאין חיסרון, זה לא מהווה. יכול האדם לבוא לידי לו לשם שמיים כשהוא נהנה, אבל להגיד שזה נקרא תורה שלא לא לשמה, מערך את תייסי לבוא ולומר. באמת, מצאתי בדברי המאירי מרגין את הטבע, מרגלית טובה. אני רוצה לשתף אתכם במרגלית הזו. המאירי כותב מרגלית גדולה במסכת פסחים דפנון עמוד ב', יש ארבעה גדרים בלימוד התורה, ארבעה סוגים, ארבעה דרגות. הדרגה הגבוהה, אדם שזוכר שהקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים מעל הטבע, כמו רבי שמעון בר יוחאי, מלומד בניסים, כמו שכתוב במעילה י"ז. מי זוכר שהקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים מעל הטבע? כי גדול מעל שמיים חסדיך. מי זה? מי שלומד תורה מתוך אהבה. כל התכלית שהוא לומד תורה זה רק מתוך אהבת השם לשם שמיים, הוא זוכר לניסים מעל הטבע. זו הדרגה הגבוהה. דרגה פחותה ממנו, זה לומד תורה מתוך יראת השם, לא מתוך אהבה אלא מתוך יראה. אדם שלומד תורה מתוך יראה, הוא זוכה גם למה שהוא זוכה, אבל זה לא כמו דרגה, אלא מה הדרגה שלו? כי גדול עד שמיים חסדיך, יש לו השגחה מיוחדת, אבל כל דבר שהוא בתוך הטבע עדיין אנחנו נגייס אותו בשבילו, אבל מה שמעל הטבע הוא לא יקבל. דרגה פחותה ממנו, כותב המאירי, ויש שלא לשמה. אומר המאירי, ויש שלא לשמה שהוא להנאת עצמו. אומר המאירי, דרגה שלישית זה נקרא אדם שלומד תורה להנאתו. הוא נקרא לומד תורה שלא לשמה. אבל עליו אמרו, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. דרגה רביעית, והיא הגרועה לפי שיטת המאירי, זה שלומד תורה על מנת להתייער, על מנת להתגדל על חבריו, על מנת לקנטר אותם, זה נקרא אדם שלומד תורה שלא לשם שמיים לגמרי, בר מינן, וזה אומר המאירי, זה הדרגה הגרועה ביותר שעליו נאמר, נוח לו שלא נברא מי שנברא. דומה לזה תוספות כותבים במסכת פסחים דף נ' עמוד ב', בשיטת הרמב"ם, יש דיון שלם מה הוא סובר. כמה מהאחרונים, רבי דוד ערמה, כך כותב בספר בן ידיד בדברי הרמב״ם, הם לומדים שהרמב״ם סובר, אפילו אדם שלומד תורה על מנת להתייער, זה נכלל בכלל האדם שלומד שלא לשמה, שעליו נאמר, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. איך יכול להיות? איך יכול להיות? אדם ילמד תורה רק על מנת להתייער? אז הם מסבירים כך, היות והתורה היא מחכימת פתי, והתורה היא מאירת עיניים. נכון, בהתחלה הוא לומד תורה על מנת להתגייר, אבל עם הימים הוא ילמד וילמד, כמו הסיפור בזוהר בפרשת לך לך. מה הוא אמר לו? בוא, אני אביא לך כלי מיוחד, כלי פז. אבל בסוף מה הוא אמר? אני לא חפץ מזה, אני רוצה ללמוד תורה לשם שמיים. הם לא הביאו את הזוהר הזה, אני מתשתל לזה, אבל זה נפלא מאוד. כאשר האדם ילמד תורה, אומרים, כך כותב בספר בן ידיד על הרמב״ם, כך מסביר רבי דוד הרמה בביאורו על הרמב״ם, אז אפילו אם הוא לומד על מנת להתגאות, הלימוד תורה יאיר לו את העיניים, וככה הוא בסוף יבוא לידי ענווה ויראת חטא. אני חושב, אם כנים הדברים, אף על פי שברמב״ם מלכות תשובה בפרק י' משמע לא ככה, אבל אם זה נכון לפי איך שהם לומדים ברמב״ם, ומדייקים את זה בדברי הרמב״ם בפרק ג' מלכות תלמוד תורה לחיי, אולי זה הפירוש בירושלמי בחגיגה. ירושלמי כותב בחגיגה בפרק א', המאור שבתורה יחזירנו למוטב. מה הפירוש המאור שבתורה? התורה תחזירנו למוטב. מה זה המאור שבתורה? אלא התורה היא מאירה לו את העיניים. התורה היא אורה, כמו שכתוב במגילת ז'. אז נכון שעכשיו אתה לומד תורה על מנת להתגאות, אבל על ידי שאתה תמשיך לא להתבטל אף פעם מהתורה, בכוח סגולת התורה להאיר לך את העיניים, ובסוף להגיע לשם שמיים. ככה יש שלומדים בשיטת הרמב״ם. על כל פנים, איך? הרמב״ם, לא, הם לומדים את זה ברמב״ם, אם הוא לומד על מנת להתגאות על חבריו. מה, תראו כמה אני יודע, תראו כמה אני גדול, תראו כמה אני חשוב. תוספות אומרים שעליו נאמר נוח לו שלא נברא משנברא. המאירי כותב שעליו נאמר נוח לו שלא נברא משנברא. יש שרוצים לדייק ברמב״ם כך. איך הם מדייקים את זה? מזה שהרמב״ם הלכות תלמוד תורה כתב, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא נשמע, שמתוך שלא נשמע לא נשמע. למה הרמב״ם לא חילק? הרמ"י חילק, התוספות חילקו, הראשונים חילקו. מזה שהרמב״ם לא חילק, משמע שהוא סובר שאפילו על מנת להתייער גם כן יהיה מותר ללמוד תורה. זה הדיוק שהם רצו לדייק. על כל פנים, מה משמע במאירי? במאירי כתוב שאדם שלומד תורה להנעת עצמו, או, פה כבר מתחיל להיות נורה אדומה. אדם שלומד תורה, עד עכשיו למדנו שאדם צריך ללמוד תורה על מנת ליהנות. במאירי כתוב שאם הוא לומד תורה להנעת עצמו, זה נכלל בתורה שלא לשמע. אז אולי באמת לפי המאירי יש איזה חיסרון? בא לבוש ויציל אותנו. בא לבוש ואומר דבר נפלא מאוד. הוא שואל שאלה. שאלה ראשונה הוא שואל, איך יכול להיות שבכל הברכות שאנחנו מברכים, בכל הברכות, לא תקנו חכמים ברכה כמו בברכות התורה. רק בלימוד תורה מה תקנו לנו לברך? לערב להשם אלוהינו. ריבונו של עולם, שאני לומד תורה, שהתורה תהיה לי מתוקה. יש, עכשיו יצא השבוע שעבר, אני בכל השיעורים עכשיו אני אומר את זה, יצא ספר חדש, אור לציון חוכמה ומוסר. יצא חלק ב'. ושם יש דברים כל כך נפלאים, זה תורתו ממש, לשון קודשו של רבנו חכם בן ציון, דברי מוסר, על לימוד התורה, על אהבת השם, על הגיעת התורה, על דרך הקדושה, על הדבקות בקדוש ברוך הוא. זה חובה ללמוד את הספר הזה. ראיתי שם הוא כותב, אולי בעמוד צדיתת, אולי. הוא כותב שם דבר נפלא, הוא מספר, הוא אומר, היינו בברית, והייתה סעודה גדולה, אבל האוכל היה אוכל פגום, היה אוכל לא טוב. הוא אומר, היו חכמים בישיבה שלא היו מסוגלים לאכול. תשמע, האוכל לא טוב, בר מינן, זה קלקול קרה. יש כאלה דברים. אני ראיתי במו עיניי בבריתות, לא פעם ולא פעמיים. כל מיני קייטרינגים למיניהם שהשאירו אוכל לא יודע ממתי. מלפני מחמץ שעבר עליו הפסח. אני לא אומר לכם סתם. בר מינן. העוף, אתה אומר, תגיד, למה הדגים ככה? אומר, לא יודע, אומר, אולי בדרך התקלקל, אולי לא יודע מה, אולי היה שמש, אולי היה בטיח. יש גשם בחוץ, הוא אומר לך, אולי היה גש, אולי היה שמש. יין ישן כמו העוף, השם מרחם. אז אומר לך הרב בן ציון, אומר, ישבו בסעודה, והחכמים חלק לא אכלו בכלל. חלק אכלו, למה? לא לפגוע בבעל השמחה. אומר, והיחיד ששמתי לב, אומר הרב בן ציון, זה היה ראש הישיבה של חכם יהודה צדקה, שאכל ולא הרגשת שום תנועה, לא תנועה שהוא נהנה, ולא תנועה של בחילה. הוא אומר, ואחר כך, הוא אומר, ישבנו החכמים ופלפלנו, למה חכם יהודה צדקה לא עשה שום תנועה? לא אכל, מה, לא הרגיש כלום? הוא אומר, אז כולם אמרו, כיוון שהוא בבוקר בישיבה למד תורה, ובלימוד שהוא למד אמר איזה חידוש מבריק, אז החידוש הזה הוא היה תפוס בו, אז המתיקות הזאת של החידוש, הוא לא הרגיש שום דבר. הוא אומר הרב בן ציון, ואני אומר לכם, לא היא. אלא בבוקר שהרב יהודה צדקה מברך ברכות התורה, והוא אומר, וערב נא השם אלוהינו, מה הוא מכוון? אומר הרב בן ציון, חכם יהודה צדקה מכוון בוערב נא ריבונו של עולם. ואני כבר כמה ימים בזכות הסיפור הזה ככה מכוון גם בברכות התורה. נהיה לי עכשיו עוד כוונה. אומר הרב יהודה צדקה, אומר לך, הרב יהודה צדקה מכוון כך, ריבונו של עולם, ששום דבר לא יהיה לי מתוק בפה, רק התורה. וערב נא השם אלוהינו, לא יהיה לי מתוק לאוכל, לא השינה, לא הביטולים, כלום, אלא כל הדבר המתוק שיהיה לי אך ורק לימוד התורה. לכן הוא לא מרגיש כלום, כי מה הוא מבקש? מתיקות רק בתורה. יש רבנו מנוח שמסביר בלכות תפילה, שהוא אומר שמה זה וערב נהשם אלוהינו, רבנו מנוח מסביר שכיוון שאני לומד את הסוגיה, אז נערם קושיות. למחורת שאני בא ללמוד, אני אומר, מה, איפה עכשיו? עוד פעם יהיה לי קושיות בלימוד. אומר, לכן אני אומר לקדוש ברוך הוא, ברוך העולם, תשכיח ממני את הלימוד, את הקושי של הלימוד שלמדתי אתמול. את הלימוד שאני אזכור, אבל את הקושי תשכיח ממני, ואז כל יום יהיו בעיניך כחדשים. ככה רבנו מנוח מסביר. יש כמה פירושים, מה הפירוש בביאור הברכה. אבל אני חושב שהפירוש הזה הוא פירוש אמיתי לאמיתה של תורה, מה שהרב בן ציון. השואל הרב הלבוש, המערם יפה, שואל קושיה עצומה. למה כשאני מברך על המצע, אני לא אומר, ריבונו של עולם, תערב לי שאני ארגיש שאני אוכל את המצע, שיהיה לי מתוק בפה. למה כשאני נוטל את הלולב או קורא את המגילה, אני לא מבקש מהקדוש ברוך הוא ברכה על זה, והנה בברכות התורה, וערב נה כל שכן לדידן, בני ספרד, שלדידן זה שלוש ברכות. אז ברכת וערב נה זה ברכה בפני עצמה. אבל גם אפילו לדעת בני אשכנז, לדעת הראשונים שמסבירים שזה רק שני ברכות. וערב נה היא נספחת לברכה הראשונה, בסדר. סוף סוף מה אני מבקש? על מתיקות וערבות התורה. שואל הלבוש, למה לא מצינו בכל הברכות כולם שיתקנו לנו ברכה על ערבות ומתיקות התורה? על מתיקות המצווה? כותב הלבוש, ובאותו דרך הולך בספר נוהג כצאן יוסף של רבי יוסף יוספה. וכמה אחרונים גם הלכו בדרך הזו. אבל הלבוש, אני חושב, הוא הראשון שכתב את זה. אומר הלבוש, כי בכל הברכות כולם, בכל המצוות כולם, אני עושה את המצווה. מקיים אותה. עשיתי את המצווה. נהניתי, לא נהניתי. מה אלף כמינה? מצוות לאו ליהנות ניתנו. למה? כמו שרשי כתב בראש השנה כפחת, שזה עול עליי. או כמו רשי בסוכה למד א' שכותב, שזה כמו עבד לרבו. אומר הלבוש, אבל במצוות לימוד תורה, עיקר המצווה היא שאני אהנה מדברי תורה. ואם אני לא נהנה מדברי תורה, מה ראינו ברמב"ן? שזה כמו אדם שמברך ברכת המזון בלי שהוא אכל, זה ברכה למטלה. גם בברכות התורה, אם אתה למד את התורה ואתה לא נהנית, הרי שברכות התורה ספק ברכותם לבטלה. וככה מסביר הלבוש, כשאני מתחיל ללמוד תורה, קודם כל אני מברך ברכות התורה, ולשון קודשו של הלבוש, להראות שהתורה היא חשובה בעיניו ונהנה ממנה, כמו שמברך על כל הנאותיו. כמו שאני מברך על אוכל שאני נהנה, ככה גם כן אני מברך על לימוד תורה שאני נהנה. ולכן אומר הלבוש, מה למדנו בגמרא בנדרים פ"א עמוד א', ודומה לזה במסכת בבא מציעא דף פ"ה. בנדרים פ"א הגמרא אומרת, מפני מה לא מצויים בני תלמידי חכמים להיות תלמידי חכמים? למה הבנים של תלמידי חכמים זה רע והבן שלו עמד הרעה? תירוץ אחד כמו שאתה אומר, זה התירוץ הרביעי כמו שאתה אומר, אתה אמרת את התירוץ הראשון, ארבעה תירוצים יש בגמרא. אנחנו נתייחס כרגע לתירוץ הרביעי. מפני שלא ברכו בתורה תחילה. ועל זה הגמרא אומרת גם בדברים פ"א וגם בבבא מציעא, בדף פ"ה, שאלו, 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 על מה עבדה הארץ? מה זה על עוזבם בתורתי? על שלא ברכו בתורה תחילה. הייתכן בשביל שלא ברכו ברכות התורה? וכי בגלל שלא ברכו בתורה תחילה, מה, זה מידה כנגד מידה? איפה? הרי עונש בא, הרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, כמו שכתוב בסוטה י' א', אז כמו שכתוב בסוטה ח' עמוד ב', סליחה. אז אם אדם מידה כנגד מידה, גם פה מה צריך להיות? איזה מידה כנגד מידה יש שהם לא ברכו בברכות התורה, לכן הם יקבלו עונש שהבנים שלהם לא יהיו תלמידי חכמים? כותב הלבוש, שמאחר שאינו מברך עליה מורה שאין קורא בלשמה, אם הוא לא מברך סימן שהוא לומד תורה שלא לשם שמיים, ואינו משמח עמה ולא נהנה בה, אלא היא בעיניו כאומנות בעלמה. הוא לומד תורה, יש חוכמה בתורה, זה אומנות, יש דוקטור לתלמוד, לפיכך אינו זוכה לשלשלת הנמשך לעוסק בלשמה. ואז הוא אומר, זה הפירוש על עוזבם את תורתי, וכך הוא אומר, ונראה, שמה, מאיפה הגמרא אמרה את זה? כתוב, ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה. מה זה ולא הלכו בה? שלא היו מברכים בתורה תחילה. מה זה ולא הלכו בה? אומר הלבוש, הליכה זה לשון טיול ושעשוע. הליכה, בוא נצא להליכה. אומר הלבוש, מה זה בוא נצא להליכה? כתוב לי, תלכתי בתוככם, זה לשון טיול. כלומר, שלא חשבו לימודה לטיול והנאה, רק לאומנות ושלא לשמה. ועל זה לא ברחו בתורה, מפני שלא הייתה חשובה בעיניהם, רק עסקו בקומנות באלמה ושלא לשמה. כלומר, מפורש בלבוש, שאדם לומד תורה, הוא צריך לטייל בתורה. מורבי אמר לי ששמע, מגאון הקבלה, רבנו מודחי שרבי, הוא היה אומר, כשמגיע בן הזמן, אם יוצאים לפה, יוצאים לשם, הוא היה אומר כך, בזה הלשון, אנשים הולכים, טיולים, 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 לטייל בתורה, איפה תטייל? מה זה לטייל בתורה? יש בהלכות סוכה כתוב, בתברש למתת, לטייל בסוכה. מה זה לטייל בתורה? אלא להנות מהתורה. תרגיש שכל התורה זה מגלצ'ות. הנה, בבלי, ירושלמי, ראשונים, אחרונים, טיול. תהנה, תחדש בתורה, תתענג מהתורה. מה מפורש בלבוש? שגדר מצוות לימוד תורה זה להנות בדברי תורה. לפי זה ביארנו על נכון למה כתוב אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. מה זה תלכו? מה זה לשון הליכה? לפי הלבוש זה נפלא, הנאה בדברי תורה. מתי? כשאתה עמל בתורה. איך תזכה להיות עמל בתורה? כשאתה נהנה בדברי תורה. אם אתה נהנה ממילא אתה לומד תורה בחשק ובשמחה. נכון, נכון, על ידי נכון, רש"י כותב שכאשר אדם לומד תורה, קדוש ברוך הוא זוכה עושה לו טיול בגן עדן. נכון, אבל פה בלבוש כתוב הרבה יותר מזה, שהטיול הוא לא רק בגן עדן, אלא הטיול הוא פה בעולם הזה, בהיעלמה. זה שאדם לומד תורה יקבל גן עדן, יהיה לו שכר גדול מאוד, זה בשמיים. אנחנו מדברים על השכר פה בעולם הזה. הטובות שצומחים לאדם בלימוד תורה. והיה לבוש מעריך שמה, ואז הוא מסביר את נוסח הברכה של וערבנה, ואז הוא אומר כך, נערבנה, מה נערבנה? ריבונו של עולם, אגם שהיום אני הולך ולומד סוגיה חדשה, אתמול שלמדתי הרי היה לי מתוק, אל תשכיח ממני את המתיקות שלמדתי אתמול, אלא יימשך לי המתיקות של הלימוד תורה של אתמול עם הלימוד התורה של היום. כך הוא אומר, שאנו מתפללים וערבנה על מה שעבר, שאנו מתפללים שיערב בפינו כל מה שלמדנו אתמול, שעל כיוצא בזה שייך לומר יותר לשון ערבות, כלומר שיערב בפינו ולא תשכח ממנו נעימות טעמה, אף על פי שנלמוד היום יותר וטעמים אחרים, נתפלל שלא ידחה טעם מפני טעם. כמו שהוא העניין בדברים הנהנים, הגשמיים. הלכתי עכשיו למפל היהודיה, כן? בגולן. אז מה? כשאני הולך אחר כך למפל הג'ילבון, או לדבורה, או לכל מיני כאלה, אני אף פעם לא הייתי שם. פשוט אני עובר כל הזמן בכביש שם. אז לכן אני מכיר. מעולם לא נכנסתי לראות את זה. אם תבוא איתי פעם, אולי אני אשקול את זה. טוב, היום חמישי היינו שם, עשינו ברית שם. אז אומר, אז אומר הלבוש, אתה עכשיו הלכת, טיילת פה, טיילת שם, עשית בניאס, עשית סיבוב. כשאתה בבניאס, אתה לא רוצה לשכוח את מה שהיה שם, נכון? אתה רוצה שהמתיקות והערבות תמשיך לך. אומר קר בלימוד התורה, כפל כפליים, כשאני לומד היום, שאני לא אשכח את מה שלמדתי אתמול, אלא את המתיקות שהיה לי, שהתמשך לי. ואז אחר כך הוא מעריך עוד סוף דבר, שהוא כותב חילוק גדול, בין ברכות, ואז הוא מחדש שבברכות התורה אמרנו שיש שני ברכות, הברכה האחת זה על הלימוד תורה של היום, והברכה השנייה זה על לימוד התורה של אתמול, שאני מודה לקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר שיש חילוק בין מצוות לימוד תורה לבין אכילת מצה, למשל. הוא אומר, באכילת מצה יש לי את ההנאה מהמצווה, ההנאה מהמצה שאני עכשיו סבעתי, ויש לי את מה? את המצווה. ההנאה זה הנאת הגוף שאני נהניתי מן האכילה, נכון? אפילו לחם אם אכלתי, גם נהניתי בשר, גם נהניתי גם בלי מצווה. אז בפסח אני מקיים את זה כשאני, יש לי מצווה. ויש לי גם את המצווה עצמה, שאני אוכל מצה ולא אוכל חמץ. תראו את לשונו, אבל בלימוד תורה,
המצווה וההנאה חד המילתאי, שמצוות הלימוד הוא שידע מה שילמד, וההנאה הוא גם כן שידע מה שלמד, והרי הכל עניין אחד. לכן לא תקנו עליה בשום פעם רק ברכה אחת, ברכת המצווה, והיא ברכת הנהנים. הוא שואל פה, רוצה להסביר למה בברכות התורה אני מברך רק לפני הלימוד, ואחרי שאני גומר ללמוד אני אין לי ברכה. זה תוספות מתרצים מה שאתה מתרץ בברכות י' א' עמוד ב', תירוץ שלך נכון, אבל הראשונים שואלים את זה. הלבוש רוצה להגיד שלמה באמת במצוות הברכה אני מברך, למה בברכות התורה אני מברך ברכה אחת ולא שתי ברכות? אומר, אתה יודע למה? כי בברכת התורה המטרה של הלימוד התורה שהמצווה והנאה זה דבר אחד, והיות והמצווה זה דבר אחד, לכן לא תקנו עליה עוד ברכה כמו לגבי ברכות המצוות. ככה הוא מסביר שמה. בכל אופן, למדנו מדברי הלבוש יסוד גדול, שתקנו ברכת וערב מה? על הנאה מדברי תורה, הרי שאדם לומד תורה, ילמד תורה על מנת ליהנות. וככה כותב רבי יוסף יוסף הסגל בספר נוי קצון יוסף, בדיני הנהגת כל יום, עוד חפרי מפורש. והוא אומר, אף על פי שמצוות לב ליהנות ניתנו, שם הם מצוות לימוד תורה שליהנות ניתנו. תראו את לשונו, שצריך האדם לשמוח שמחה של מצווה וליהנות מדברי תורה שהוא לומד. ולכן הוא אומר, גם כמו הלבוש, שלכן אומרים וערב נא דווקא בברכת התורה ולא בשאר המצוות. וכיוצא בזה מפרש בספר משנת רבי אליעזר, למה אומרים על עוזבם את תורתי מה המעיסה. אני חושב להמתיק את זה על פי דברי הזוהר בפרשת תולדות בדף קוף למדחת עמוד א', שהזוהר הקדוש כותב שגם שהתבטל היצר הרע לעתיד לבוא, בשני דברים לא התבטל לגמרי. אחד, זה בפריה וריביה שעתידה אישה שתלד כל יום, אלא מה? שאז היצר הרע לא יצר רע מנובל לשם תאווה, אלא אך ורק לשם רצון השם. והדבר השני בלימוד התורה, כך אומר הזוהר, בלמלא יצר הרע חדוותה דשמעתה לליאבה, אם לא יהיה קינת סופרים בין הלומדים יהיה חסר בשמחת התורה. זאת אומרת, רואים שהדברים צריכים להיות בהנאה בלימוד התורה. מכאן, מכל הזה, מהרמב״ם, מהרמב״ן, מרבי אברהם בן נהר, מהתז, מהמאירי קצת, מהרבי יוסף יוספה, מהלבוש, מכל זה קשה, רבי שלמה קלוגר. רבי שלמה קלוגר כותב בהקדמה לשאלות ותשובות טוב טעם ודעת. ככה הוא כותב מפורש. אני, בזמנו, שראיתי את זה, זכרתי שיש רבי שלמה קלוגר, לקח לי היום, מאחרי הנץ, 50 דקות עד שמצאתי את הרבי שלמה קלוגר הזה. כמובן שבדרך אגב כבר אני מעיין בעוד דברים ברבי שלמה קלוגר, אבל בסוף מה, היה מצוין לי רבי שלמה קלוגר, אין, נשכח לי, כי התיקייה הזו הלכה לי במחשב, והיה לי שם במקום, קיצור, במקום לעשות שמור, עשיתי מחק, מהמחק עבר לסל המחזור, בסל המחזור ניסיתי להחזיר, גם שם עשיתי מחק. בתר עשיר, אז לעשיר אותה. אז בסוף מצאתי את זה, זה במהדורה כמה בהקדמת המחבר, תראו מה הוא כותב. וזה מדליק נורה אדומה. הנהנה מדברי תורה הוא עצמו עבירה גדולה, שהרי חס ושלום מתחייב בנפשו. הוא אומר למה? הוא שואל שאלה. הגמרא, ועשינו על השאלה שהוא שואל, דיברנו כבר במקום אחר, אז שהגמרא אומרת במסכת שבת, בפלמד עמוד ב' בפסחים קי"ז, שרבה היה פותח את השיעור, פותח במילתא דבדיחותא. ואחר כך, יתיב באמתא, שואל רבי שלמה קלוגר, אם פתחת את זה בבדיחותא ובשירה ובשמחה, למה אחר כך יתיב באמתא? למה באמה ובירה? תמשיך את השמחה, תמשיך את הניגון. זה יפה מה שאתה מתרץ, רבי יוסף, אתה מה אומר? יפה מה שגם אתה מתרץ. אומר רבי שלמה, היינו, אתה לא היית כשעשינו את זה, אומר רבי שלמה קלוגר, תירוץ עצום, אומר רבי שלמה קלוגר, אחיות כי דברי תורה מתוקים מדבש ונופת צופים, ופן חס ושלום יהיה נהנה מדברי תורה, כי הנאה זו אסורה, לכן הוויתי בהם אתה, כי פחד מבטל הנאה והשמחה. הוא אומר, אתה יודע למה רבא אחר כך יושב באמתא? כי בלימוד התורה אסור לך ליהנות מדברי תורה, כך אומר רבי שלמה קלוגר. הוא אומר, ולכן כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, מה הוא עשה בפרשת יתרו? קולות, ברקים, הגבלת העם, אש, שופרות. למה כל זה? הוא אומר רבי שלמה קלוגר, אם לא היה את כל ההגבלה הזו וכל הדברים האלה, איך שהיינו שומעים את הדיברה הראשונה מהקדוש ברוך הוא, וואו, איזה הנאה, היינו שמחים ונהנים מתוך דברי תורה, והרי אסור ליהנות מדברי תורה, אומר רבי שלמה קלוגר, לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? לכן עשה את כל ההגבלה. לפי דבריו, שאני לא מסכים איתם, לא רק אני, הרמב״ם, הרמב״ם, רבי אברהם מנהר, כל הראשונים. אבל לפי דבריו, אני אסביר את דברי הגמרא בשבת בחטא עמוד ב', למה הקדוש ברוך הוא עשה שיפרח נשמתם? למה פרחה נשמתם של ישראל במתן תורה? כי אסור ליהנות מדברי תורה לפי רבי שלמה קלוגר. אבל אהר המחילה מדברי הגאון רבי שלמה קלוגר הוא שיטה יחידה. כי כל הראשונים משמע, כמו שאמרנו, שמצווה הדרבה, אם אתה לומד תורה ואתה לא נהנה, אתה מחסר בלימוד התורה. אלא, שהמאירי כתב שבדרגה השלישית בעסק התורה, זה אותם אלה שלומדים תורה שלא לשם שמיים, שלומדים תורה להנעת עצמם. טוב, אבל גם בזה המאירי כתב, הלומד תורה להנעת עצמו, נקרא אצלו מתוך שלא נשמע, אבל נשמע. אבל מאיך התייסי לבוא ולאסור, לבוא ולאסור את הדבר הזה? פלא גדול, מאיפה המציא רבי שלמה קלוגר? ומפורסמים דברי הגאון האב מנזר בהקדמה שלו לאגלטל, שהאגלטל מקשה קושיה. כשהגמרא אומרת לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, שואל הרב, שואל האגלטל, הגאון מסוכותשוב, אתם יודעים זה היה גאון עולם, הוא והרב שלמה קלוגר אלה גאוני העולם, היה בשנת תו קוף צדי א', היה הגאון רבי שלמה קלוגר, היה רב של ברודי. הוא כתב 375 ספרים כמניין השם שלו שלמה. והוא כשהוא היה בברודי, עליו השלום, היה מגפה, חולרה בר מינן, בשנת תקוף צדי א', עד שהגיע המצב שהעניים לא היה להם כסף לקנות תכריכים בר מינן. הגאון רבי שלמה קלוגר שמע שהאלה העשירים עשו תקנה שרק מי שיש לו יקנה, והעניים יקברו אותם בר מינן עם הבגדים שלהם. אמר, זה ביזיון כבוד המת, למה לא ילבישו להם תכריכים? הגיע לאחד מהעשירים הגדולים של הקהילה שבמשך כמה שבועות לא יצא מהארמון ביתו, מחמת הפחד, והוא היה ידיד טוב של הרב ותומך נלהב בכל העסקי החסד של העיר. הרב הגיע לביתו ודפק ונכנס, יצא אליו העשיר, הרב אמר לו את כל הדברים, אמר לו אותו העשיר, אני לא יודע מה החליטו, שמה החליטו, לא קשור אליי, אני אחשוב. אמר לו הרב, תקשיב, אני צריך את הנדיבות שלך פה, שאתה תתרום לי כסף לתכריכים של המתים, שהמתים לא יהיה להם ביזיון, מעניים. אמר לו הרב, אני לא יודע מה אתה מדבר עכשיו, אני אחשוב, נראה מה נראה, שמה נראה. אמר לו רב שלמה קלוגר, שלא עוזר, אמר לו, צעק, אמר לו, תקשיב, אם אתה לא תתרום לתכריכים של המתים, בסוף אתה תצטרך ילבישו אותך תכריכים של המתים. ההוא לא היה רגיל בדבר, נכנס לביתו ולא התייחס. אבל זה שהיה איתו, בן משק ביתו, התפלא, איך ההוא, איך הרב ככה דיבר עליו, רץ אחר. אמר לו, כבוד הרב, זה תורם לי לאב שלך במשך שנים. מה, ככה אתה רוצה להפסיד אותו? אמר לו, למה הוא תורם לי? בוא, העולם תותן לי. אם הוא רוצה להיות צינור, שייתן, הוא לא רוצה, הוא בסוף יהיה שם, בר מינן. בלילה, אותו עשיר, התחיל להיות חולה, 40 מעלות חום. ישר הבין למה זה קרה, ישר שלחת בן משק ביתו. אמר לו, כבוד הרב, אני מוכן לתרום 2,000 רובל. זה סכום אדיר. אז הרב לקח, ונתן לו את הכסף, הרב לקח את הכסף ואמר, ריבונו של עולם, תראה, כסף לתכריכים כבר יש. אבל אנא ממך, ראה את זה כצדקה, שבמקום לתת את זה למתים העניים, במקום זה ניתן את זה לחיים העניים שיחיו. באותו יום שאותו עשיר תרם את ה-2,000 רובל, אותו יום המגפה הפסיקה. זה רבי שלמה קלוגר. אז האגלטל, הרב הגיע ואני צריך לסיים, האגלטל בהקדמה שלו, שם המקשה את הקושה על הרמב״ם, למה הרמב״ם משמית, הוא כותב, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. למה רמב"ם משמיט מצוות? למה רמב"ם משמיט מצוות? ושם האגלטל מפורסם שכותב שאנשים טועים ואומרים שאדם שלומד ומחדש חידושים ושמח ומתעמק בלימודו, זה לא לימוד תורה כל כך לשמה. אבל הוא אומר שזה טעות מפורסמת, הוא אומר, ועד רבה, עיקר מצוות לימוד התורה ליוצץ ושמח מתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעים בדמו, ומאחר שנהנה מדברי תורה הוא נעשה דבוק לתורה, והוא יסוד את דבריו, בונה אותם על דברי הזוהר בפרשת מקץ דף רש ב', ובזה הוא רוצה ליישב את הרמב״ם, למה הרמב״ם משמיט את המצוות, למה? מה במצוות אי אפשר שלא לשם שמיים? אומר הרב מנזר, ודומה לזה הוא כותב גם בתשובה באבני נזר ורחם סימן סלך, כי הרמב״ם סובר בלכות שופר בפרק ב' שמצוות צריכות כוונה, וכאשר אדם עושה מצווה שלא לשם שמיים, הוא לא יוצא בזה ידי חובה, אלא רק במצווה שיש לי הנעת הגוף ממנה כמו במצה. במצה הרמב״ם כותב בפרק ו' מלכות חמץ ומצה, שאם כפו אותי לאכול מצה יוצא ידי חובה. למה? הרי צריך שיהיה מצריכות כוונה, ופה איזה כוונה יש בה? כיוון שזה בא לי הנעת הגוף, אין בזה בעיה. אומר אבני נזר, אומר הגאון מסוכת שור, אבל בלימוד תורה, גם אם אדם בלי כוונה, עצם זה שהוא לומד תורה, הוא יוצא בזה ידי חובה. למה? כי הוא מקיים מצווה עצם ההנאה שהוא לומד, אז גם כשהוא לומד שלא לשמה, הוא גם כן מקיים בזה מצווה. ככה כותב הברטנורה, כך כותב הגרה, ככה כותב רבי חיים מוולוז'ין, ככה מביא אור החיים הקדוש בכמה מקומות, ככה הרבה מן הפוסקים הולכים בדרך הזו, שבלימוד התורה עד רבה יש מצווה להנות מדברי תורה. כך כותב תלמידו של הגאון אבני נזר בשאלות ותשובות ארץ צבי, חלק כאן סימן צדי ב', הוא רוצה להביא ראיה מרש"י בעבודה זרה י"ט, שאין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. אם היה באמת איסור ללמוד תורה במקום שאני נהנה, אז היו אומרים לי ללמוד תורה דווקא במקום שאין לי בי חפץ. על כוכח שיש מצווה ללמוד תורה במקום שאני נהנה בה. ולמסקנה רבותיי, יש פה עוד אריכות גדולה, אבל הגיע הזמן לסיום. למסקנה רבותיי, למסקנה, בהיגלות נגלות, דברי הרמב״ם, והרמב״ן שהזכרנו, רבי אברהם מנהר, והתז, והלבוש, נועה קצון יוסף, ועוד, והגאון מסוכת שוב, ועוד הרבה פוסקים, חוץ מהרבי שלמה קלוגר, שכולם סוברים שמותר לאדם ללמוד תורה אפילו על מנת להנות. לא יהי כדברי הראשונים שאומרים שזה לכתחילה ללמוד ככה, אלא אפילו לדברי המאירי, זה נכלל בתורה שלא נשמע. אבל מתוך שלא נשמע, יבוא נשמע, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה תמיד ללמוד וללמד ולהנות ולהרגיש את המתיקות וערבות התורה. אדון נזכה בעזרת שם לקיים את מצוות לימוד תורה כהלכה ולקבל את הימים הגדולים של חג השבועות בשמחה ובדיצה. וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חננא בן זכאי מרצה הקדוש ברוך הוא ישראל יברך בעולם תורה זאת שנאמר, אדוני בעצם מעצית כה יגדיל תורה ויאדיר.